שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אתר פורט ראיין את עורך דין תמיר דורטל על ספרו של פרופסור תומס סואל, עימות בין השקפות בהוצאת שלם. בפרק זה, נדון בשאלה מהם ההבדלים הקיימים בין האידיאולוגיות השונות, אשר מדויגות בדרך כלל כימין או שמאל. נחקור את הרעיונות השורשיים העומדים לרגליה של כל אידיאולוגיה ומביאים לשוני זה. בחנו את ההבדלים בין הימין לשמאל באמצעות דיון על טבע האדם, זהירות, שרה, מוסר חברתי, היחס לתבונה, היחס להיסטוריה, והאם אפשר ללמוד ממנה, והיחס לתכנון חברתי. עם זאת, בשלושת הפרקים הראשונים שלנו, איכות הסאונד לא טובה מספיק, ומי שרוצה ליהנות מאיכות טובה, מוזמן לדלג לפרק הבא, פרק הרביעי ואילך. האזנה נעימה.
הבחירות האחרונות בעצם
אמרו לנו שאני מבין שמאל, היו אנשים שהשתכנעו, היו אנשים שלא השתכנעו. בסופו של דבר, אבל אם כולנו ננסה לחשוב כל אחד לעצמו, האם יש משהו שמאפיין את הימין, יש משהו שמאפיין את השמאל, איזושהי השקפה, איזושהי תקלות על טבע האדם, על תהליכים, על אנשי רוח, בית המשפט, דת, מדיניות נכונה של חינוך, האם החינוך קצת יותר רך או יותר קשה, מערכת הבריאות, שוויון, חירות, יש הרבה מאוד סוגיות שהימין והשמאל נוגעים בהם, ויש לה דעה לגביהם. ובעצם נראה לי שיש לכל אחד מאיתנו את האינטואיציה הבסיסית להבין שיש ימין ושמאל, גם אם לא בישראל. אבל זה קיים.
אני חושב שחשוב שנציין, בפרק הזה אנחנו נדבר על ימין ושמאל אידיאולוגיים, ולכן זה פחות רלוונטי לפוליטיקה שלנו, מכיוון ש... פוליטיקאים הם מנסים להיבחר, אז בוחרים שלהם לא בהכרח בוחרים אידיאולוגיים שהם מבינים את המשנה הסדורה והקוהרנטית של ימין ושמאל או אידיאולוגיה שמתאפיינת בזה. לכן זה לא תמיד אולי ישמע לכם מאוד דומה למפלגות.
נכון, אבל מצד שני המפלגות כן בסופו של דבר פועלות על פי אידיאולוגיה, גם אם יש בקצוות או יש איזה שהם שיקולים מאוד מרכזיים שמשפיעים עליהם בהקשר של איך להצביע כאן ועכשיו, בגלל שיש להם באמת רצון להיבחר, כמו שדיברנו בפרק הראשון על תיאוריית הבחירה הציבורית, שהפוליטיקאים שרוצים להיבחר נבחרים, ולאו דווקא הפוליטיקאים האידיאליסטיים, האידיאולוגיים, אלה שלא מוכנים להישמע למשמעת קואליציונית. אפשר לומר באופן יותר כללי שככל שאתה יותר זמן באופוזיציה, ואין לך תקווה להגיע לקואליציה, או בסלון, גם אם אתה סתם באופוזיציה, אתה יכול להיות יותר נאמן לקו האידיאולוגי שלך, אתה יכול להיות יותר נאמן לדברים שחשובים מאוד מאוד לציבור שלך. וככל שאתה יותר זמן בקואליציה, ואם אתה בכלל מכוון להישאר בקואליציה, גם בקדנציה הבאה, ולא רק בבחירות הנוכחיות, אז יש לך אינטרס לשמר את היחסים, או יש לך אינטרס לעשות את אותו מסע ומתן. זה קצת דומה לזה שהרבה מאיתנו היינו רוצים להגיד למישהו את האמת ישר בפנים. אבל אם אנחנו רוצים להישאר באותו מקום עבודה במשך הרבה שנים, אנחנו לא נגיד לו את האמת בפנים. אנחנו נתלונן רק בבית בחדרי חדרים, אנחנו נתלונן רק עם החברים האישיים שלנו. אבל אם אנחנו עומדים לעזוב את מקום העבודה, יכול להיות שעכשיו נחשוף את כל הדברים הרעים שקורים בו, ונהיה יותר נאמנים לאמת שלנו. גם לגבי זה, יש מחלוקת בין ימין ובין שמאל, מה יותר חשוב, הנאמנות או הכנות.
באחד מהימים דיברנו שנינו על זה שתמר זנדברג ובצלאל סמוטריץ' קשה למצוא משהו שמסכימים עליו. זאת אומרת שגם אם יש נושא שעוד לא דיברנו עליו, מאוד יהיה לנו אינטואיטיבי לנחש מה העמדות של כל צד בנושא מסוים. למשל נשיאת נשק, כן? זה לא נושא אישיו שהוא בארצות הברית, בישראל זה אישיו שהוא בארצות הברית. אפשר לשער, זאת אומרת, מי יתמוך בזה, אם זה היה הופך להיות אישיו או סביבתנות, נגיד התחממות גלובלית. מאוד קל לנחש למי כן יהיה אכפת. והשאלה זה בעצם, מה מניע את האנשים האלה לתפיסות עולם שונות? ואני חושב שזה בעצם מה שאנחנו ניגע בו בפרק הזה, על התפיסות עולם או ההנחות הנסתרות, שאנשים לא מודעים אליהם בדרך כלל, שעומדות בבסיס של ימין ושמאל. אז אני חושב שכדאי שנתחיל בהבדל בין תפיסת טוב האדם בין ימין ושמאל.
אוקיי. אז בעצם כל הפרק הזה, אני אתן את ההקדמה, מתמקד בניתוח שעשה פרופסור תומס סואל. הוא חוקר אמריקאי, פרופסור ועמית בהובר אינסטיטושן שבאוניברסיטת סטנפורד. הוא כתב במספר ספרים, רק שניים הם תורגמו עד עכשיו לעברית בהוצאת שלם. הספר הראשון זה הספר שסביבו אנחנו נדבר בפרק הזה, וניקח את ההשקפות של סואל כבסיס לדיון שלנו. הספר הזה נקרא אימות בין השקפות, המקורות האידיאולוגיים למאבקים פוליטיים. יהושע ויינשטיין כתב לו הקדמה, שממנה נקריא עוד מעט. זה הספר השני שתורגם לידו, תורגם של תומס סואל, גם לידו הוצאת שלם, הוא יסודות הכלכלה, ספר כלכלה מעולה למתחילים. הכותרת משנה שלו זה מדריך לאזרח, וגם הוא כלכלה בלי גרפים, בלי מספרים, בלי טבלאות, יש אולי טבלה אחת בכל הספר, ספר עוד מומלץ, ואני רוצה שנתחיל את הדיון שלנו, דווקא בהקדמה של יהושע ויינשטיין, שככה נותן הקדמה לאימות בין השקפות בהקשר הישראלי. אז ככה יהושע ויינשטיין כותב בהקדמה. במשך שנות דור, התמקד הדיון הציבורי בישראל בשאלה אחת. עתידם של השטחים שעליהם שולטת המדינה מאז מלחמת ששת הימים. העיסוק הנרחב בשאלה זו כפה על הציבוריות הישראלית דירוג פוליטי חד-ממדי, שבו המובן של ימין ושמאל מוגדר ביחס לשאלה האחת הזו. ואנשי הציבור, המפלגות וגם האזרחים מן השורה למדו לקטלג את עצמם על פי עמדותיהם בעניין זה. סוף ציטוט. בעצם, אני חושב שיהושע ויינשטיין מגלה לנו מה שכולנו יודעים על הפוליטיקה הישראלית, שאם יש לך עמדה תקיפה ניצית כלפי הפלסטינאים, כלפי החזקת שטחים, כלפי סיפוח, אתה ימין. גם בשאר הסוגיות שבדרך כלל ימין ושמאל נחלקים בכל העולם, אתה מחזיק דווקא בעמדות שמאליות. וההפך, אם אתה בעד שלום, אכלה, תהליך שלום, פשרה, סיום הסכסוך, פתרון הסכסוך, או כל אחד מהביטויים האלה, אתה בשמאל. גם אם בשאר הסוגיות שבעולם קשורות לשמאל, אתה מחזיק בעמדות ימניות. ואז יהושע ויינשטיין כותב, החיי הציבור ברוב המדינות הדמוקרטיות שונים בתכלית מן המצב בארץ, בארצות הברית ובאנגליה, צרפת וגרמניה, הוויכוחים המאפיינים את השיח הציבורי, מסתרים על פני קשת רחבה של נושאים, בנוסף למדינות החוץ, מן היחסים בין הדת למדינה, דרך תפיסות בענייני חוקה, שיטות למאבק בפשע, ומדיניות חינוך ובריאות, ועד למדיניות פיסקלית ומיסוי. בישראל כל הנושאים האלה, שהם לחם חוקה של הדמוקרטיה המודרנית, נראו עד לא מזמן כנושאים משניים שהציבור יכול להתפנת אליהם רק בבוא השלום. גם לזה פסקה ככה ששמה את עוזרת לנו לארגן את המחשבה. ישראל, אנחנו, התירוץ הקבוע למה נעשה עם הכלכלה, מה נעשה עם דברים בסגנון הזה, בבוא השלום. כשיש שלום נוכל לדבר על כלכלה. או אם אתה בתפיסה יותר אוטופיסטית, כשיבוא שלום, הכלכלה תסתדר מאליה, כי מה, אנחנו משקיעים יותר מדי משאבים בביטחון, בהתנחלויות.
איש אבל באמת אומר את זה? זאת אומרת, אני בחיים לא שמעתי פוליטיקאי או איש שמאל עם עמדה כזאת. לא יודע, אולי זה אני בחיי בבוע.
כן, האמת, מישהו די מוכר, שמעון פרס, שכתב במזרח התיכון החדש, ברגע שיש שלום, יבוא יחד איתו פירות השלום שהם מהצלחה הכלכלית, ברגע שהשוק שלנו יהיה לא מספר אוכלוסייה במדינת ישראל, אלא כפול, מספר אוכלוסייה בישראל, בפלסטין, בירדן, והכל יש שוק אחד פתוח, בלי מחסים וכו וכו, אז הפירות הכלכליים, בזכות השוק הפתוח הזה, בזכות זה שלא נצטרך להשקיע יותר בצהל ובהתעצמות צבאית, אז אותם משאבים יפלו ללכת לרווחה, לחינוך, לבריאות, לכבישים ולכל מיני דברים שכל אחד מאיתנו היה רוצה שיושקעו, שהכסף שלנו יושקע בו, במקום בטנקים, שכמובן לאף אחד מתעלם זה ענה מלראות טנק, או מלהשקיע בבוגים יותר חזקים ובטח יותר כבד, זה לא חביב של הרבה אנשים. אפילו חיים רמון בזמנו אמר שהוא מאמין, הוא אמר את זה בזמן תהליך אוסלו, ואני לא מצטט באופן מדויק, כשהוא אמר שהילדים שלו לא יתגייסו. בזכות תהליך אוסלו, כבר לא יהיה צבא ולא יהיה צורך בכל הדבר הזה. אבל אני מציע באמת, נחזור לשאלה הראשונה שלך. השאלה הראשונה שלך עסקה במהו טבע האדם על פי הימין ומהו טבע האדם על פי השמאל. אני רוצה שוב שנחזור לתומס סואל. תומס סואל הגדיר את הימין ושמאל לא כימין ושמאל, כי זה מאוד מוטה. כל אחד יכול לומר שאין מין ואין שמאל, או מין משהו כזה. אלא הוא עיצב שתי השקפות. השקפה אחת נקראת השקפה הגדורה, והיא הימין. והשקפה השנייה נקראת השקפה לא גדורה, והיא השמאל, באופן כללי. עכשיו, למה השקפה הגדורה נקראת גדורה והלא גדורה נקראת לא גדורה? בגלל איך הם מסתכלים על טבע אדם. כל אחת מההשקפות מסתכלת על טבע אדם באופן שונה. ההשקפה הגדורה אומרת שטבע אדם הוא אדם, הוא מוגבל, הוא תאב בצע, והוא קצת גזלן, והוא מאוד אינטרסנטי כלפי הדברים שטובים לו והדברים שהוא רוצה, ומה שישפיע על החיים שלו ישירות. ולעומת זאת, ההשקפה לא גדורה אומרת, לא רק שטבע האדם הוא יכול להיות ביום אחד אם, אם נעצב או נסיר מגבלות, הוא יכול להיות אוטופי, הוא יכול להיות טבע האדם טוב מנעוריו, טבע האדם שדואג לאינטרס הכללי, טבע האדם שגם השכל מוביל אותו, ולא הרגש ולא המסורות שלהם הוא גדל, ולא ההשתייכות הלאומית שלו. אנחנו נפרט על כל אחד מהדברים האלה בהמשך הפרק, אבל טבע אדם לא רק בלתי מוגבל, אלא ניתן לשינוי, ניתן לייצוב, ניתן לחינוך מחדש. בשביל להעביר יותר טוב את ההשקפה הגדורה, נביא את אדם סמית. אדם סמית היה הכלכלן הראשון בכלכלה המודרנית, והוא כתב שני ספרים מרכזיים, תורת הרגשות המוסריים, וספר היותר מוכר שלו זה עושר העמים, שנכתב בשנת 1776, יחד עם היווסדה של ארצות הברית של אמריקה. אז יש קטע מאוד מפורסם מתורת הרגשות המוסריים, שזה ספר שלם שמדבר על פילוסופיה של המוסר, ובו אדם סמית בעצם מתאר את טבע האדם המוגבל, האינטרסנטי, שדואג בעיקר לעצמו, לאינטרסים שלו.
אני אקריא את זה. נניח שבמלאכת סין הגדולה, על כל רבבות תושביה, תיבלה פתאום ברעידת אדמה, ונחשוב איך יגיב האדם בעל רגש אנושי באירופה, שלא היה לו שום קשר לאותו חלק של העולם, כאשר יוודע לו על האסון היום הזה. אני משער בנפשי, שקודם כל יביע בצורה נמרצת מאוד את צערו על הצרה שבא על אותו עם אומלל, ישמיע הרבה ערעורים עגומים בדבר רפיסותם של חיי האנוש, וההבל של כל יגיעות אנוש, שככה הן יכולות להיכחד בין רגע. ואם איש חוקר ודורש שיהיה, אולי גם יעסק בניתוחים רבים הנוגעים לתוצאות שפורענות זו עלולה להסב למסחרה של אירופה, ולסחרו ולעסקיו של העולם בכלל. וכתום...
ובעצם... אנחנו צריכים לזכור שאדם סמית, מה שהוא מתאר כאן, זה את האדם כמו שהוא עכשיו, את האדם המצוי, ולא את האדם הרצוי. ומה שאנחנו רואים, אני חושב שהרבה מאיתנו מגיבים ככה, היה צונמי בהאיטי, יש אנשים, אתם מעט, שקשורים ממילא לכל מיני ארגונים, והם באמת טסים להאיטי ועוזרים. ורובנו שמחים על זה שיש אנשים שטסים להאיטי ועוזרים, ואולי תורמים איזה שקל שניים. אבל אל מול האסון הנורא הזה, היה ראוי שנתרום אולי יותר. היה ראוי אולי שנקדיש בעצמנו לבטל עכשיו שבועיים, שלושה עבודה. ניסע לשם ונעזור באופן הומניטרי לאנשי הייתי. וזה מה שמתאר אדם סמית, את האדם כמו שהוא עכשיו.
אוקיי. וכתום כל ההגיגים היפים האלה, לאחר שיבטאו כהלכה, כל הרגשות האנושיים האלה, ימשיך בהסקיו בהנאותיו, ימצא לו את מנוחתו או את שעשורו והוא שלו ושענן, כאילו לא היו דברים מעולם. שרה של מה וכך, אם תתרגש עליו בעצמו, תפריע לו יותר. אם אחר יאמרו לו לקצוץ את אצבעו הקטנה, לא ידע תנומה הלילה. אבל אם כך לא ראה אותה מעודו, נחור ינחר במנוחה שאין למענה ממנו על אובדן 100 מיליון מאחיו והשמדה המוחלטת של המוני אנשים, הנה בבירור פחות מעניינת בעיניו לעומת הצרה הצנועה שלו עצמו. אם כך, האם יהיה מוכן אדם לשים על מזבח את חיים של מאות מיליוני אחיו רק בכדי למנוע את צרתו הצנועה? הטבע שלנו מקומם כנגד המחשבה המזעזעת הזאת, והעולם למרות כל מגרועותיו, מעולם לא הצמיח נבל כה רשע עד שישקול זאת. אך מה יוצר את ההבדל הזה? איך ייתכן שהעקרונות שאנו מפגינים אין לעתים כה קרובות נדבים והצילים, כאשר רגשותינו מתאפיינים לרוב באנוכיות שפלה, כאשר מוכנו עוסק בצורה אינטנסיבית ביותר בזה שמשפיע עלינו ומזניח את שמשפיע על אחרים, מה גורם לכך שנדיבי הלב בחברה תמיד יקריבו את האינטרס שלהם למען האינטרס הכללי, ועוד ערלי הלב יעשו זאת לעתים קרובות גם כן.
אז אנחנו מכירים הרבה סוגיות בפילוסופיה של המוסר, של רכבת שמתקדמת להרוג 5 אנשים, האם אתה תסיט את המתג ככה שהרכבת תהרוג רק בן אדם אחד. ויש פיתוחים של השאלה הזאת, ואם האדם האחד הזה היה אחיך, ואם האדם האחר הזה היה מישהו שקרוב אליך, או חברה שלך, אז ברור שהתשובות הן שונות. וברור שבעולם הפילוסופיה של המוסר, התשובות לא אמורות להיות שונות. התשובות אמורות להיות אותה תשובה. מה שיסוף בחיי האדם הוא המעשה הטוב. רובן,
אני חושב שזה תלוי אם אתה מאמין במוסר אבסולוטי, או במוסר אליטביסטי. או אם אתה מאמין שיש מוסר אחד, שהוא כמו כלל טבע, או שאתה מאמין שיש כמה גישות לצורך העניין.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אני חושב שבסופו של דבר קשה מאוד להצדיק איזשהו כלל שיגיד כן, צריך להציל לקבל אדם האחד ואת 5 להרוג. באמת להצדיק את זה באופן רציונלי. ואנחנו נראה בהמשך הפרק שהגישה הלא גדורה, כלומר השמאל, היא מאוד קשורה לרציונליזם, ליכולת לבאר ולהסביר את האמונות שלך, ולתת את ההסבר הזה גם למישהו בצד השני של העולם שגדל בתרבות אחרת לגמרי, ולנסות להסביר לו מדוע אתה צודק, ויש לך איזושהי דרך ככה לשכנע כל אחד, גם אם הוא טבולה רסה, גם אם אין לו את אותם כלים מחשבתיים, גם אם הוא לא למד בבית ספר שלך, וגם אם אין לו את הרקע האינטלקטואלי או הפילוסופי. ולעומת זאת, הגישה הגדורה של הימין היא גישה יותר פרטיקולרית, שיותר אומרת, לא רק זה האדם וזה מה שיש אלא, זה האדם, וכל אדם נולד על איזשהו רקע, כל אדם נולד לאיזושהי משפחה ולאיזושהי קהילה, אם עדיין נשארה קהילה במקום איפה שהוא גר, בעולם המערבי הרבה מהקהילות נמחקו, וסיפור מפורסם על פרופסור בארצות הברית, שאחד התלמידים שלו אמר לו, אני סתם אדם, אני אזרח העולם. אז אמר לו, אני אשמח לדבר איתך על הנושא הזה, הלכו שניהם למסעדה, של האוניברסיטה, ודיברו על, על אותו נושא, וכשהם באו להזמין אוכל לארוחת צהריים, הפרופסור אמר שהוא רוצה מרק. המלצר שאל אותו, איזה מרק? והפרופסור ענה, כמובן, סתם מרק. ענה לו המלצר, אין סתם מרק. יש מרק בצל, יש מרק פטריות, ויש מרק אוף. אין סתם מרק, אני לא יכול להביא לך סתם מרק. וכאן הוכיח הפרופסור לתלמיד שלו שאין סתם אדם, אין אזרח העולם. אתה לא יכול להיוולד לתוך אין תרבות, לתוך אין משפחה. אולי היום, ככל שהמדע מתקדם, או ככל שהתרבות המערבית אומרת על עצמה שהיא סתם תרבות, ואין לה ערכים שהם ערכים פרטיקולריים, אלא כל הערכים שלהם לגמרי נולדו מתוך הרציונל הטהור, יכול להיות אולי שתהיה יום אחד סתם תרבות. כרגע זה לא המצב, וכרגע מבחינה מדעית גם לא נולדו הרבה תינוקות לאין משפחה, לאין אבא, לאין אמא. ככל שהתרבות המערבית וכל סוגיית הלהט"בים הולכת ומתקדמת, ככה אנחנו בעצם נראה יותר אנשים שנולדים לתוך איזשהו ריק או איזשהו מוסכמה חברתית שהם שייכים לאיזושהי משפחה. ולאו דווקא באמת שייכות לאיזושהי משפחה, שהיא גם ביולוגית וגם חברתית וגם דתית וכו, כל מה שמשפחה כוללת.
אבל אתה לא חושב שזה פשוט הבדל בין תפיסה קהילתנית לזהות של האדם ותפיסה אינדיבידואליסטית? זאת אומרת, אם אתה אינדיבידואליסט, אתה אומר, הזהות של האדם זה מה שהוא מגדיר את עצמו. אם אתה יותר בגישה קהילתנית, אתה אומר, מה שמגדיר אותו זה הסביבה שלו, זה הקהילה שלו, ולכן אי אפשר לנתק את הזהות שלו מהסביבה שלו.
אני חושב שבפרק הזה אנחנו יותר מנסים לבאר את המצוי, לא את הרצוי. אם בגלל איזשהו בייס קדום שיש לי, אז אני מתאר את המציאות כך או אחרת, זה פחות משנה לנו כאן בפודקאסט. מה שאנחנו מעוניינים לתאר זה את ההשקפה של הימין והשקפה של השמאל, לראות מדוע הכל נגזר באופן כזה או אחר מההשקפה על טבע האדם, איזה השלכות יש לזה, יש לזה השלכות בהרבה מאוד תחומים, אבל אם אנחנו מבינים מה השקפה הבסיסית על טבע האדם, שבהשקפה הגדורה טבע האדם הוא מוגבל, הוא נולד לתוך קהילה, משפחה, עם כלשהו, ולא ניתן לשנות אותו על ידי חינוך מחדש. ניתן לעשות התקדמות קטנה צעד אחר צעד לכיוון אופטימי יותר, לכיוון חיובי יותר, לכיוון של תיקון עולם. והשקפה הלא גדורה אומרת, לא, ניתן לעשות קפיצות משמעותיות בתחום המוסר, ניתן לעשות קפיצות משמעותיות בתחום הכלכלה, ניתן לעשות תכנון מלמעלה של תחום הכלכלה ושל החברה, ואם יש לנו איזו בעיה כרגע בחברה, כמו לדוגמה סוגיית הלהט"ב שהייתה בשנה האחרונה בכותרות הרבה מאוד ומחאה מאוד גדולה, אז אמרו, למה ששני אנשים שרוצים יחד להיות משפחה, לא יהיו משפחה, רק בגלל שהם לא משפחה הקלאסית, השמרנית, המסורתית, זאת שהכרנו במשך מיליוני שנים. אז מה? וכשאתה באמת בא מהגישה של ההשקפה הלא גדורה, אתה בוחן את הדבר באופן שכלתני, באופן רציונלי, וכנראה לא תהיה לך תשובה טובה בתחום השכלתני רציונלי, לענות לאותם אלה שאומרים, גם הם רוצים משפחה.
וזה לדעתך נכון לומר שהשקפה שמאלנית היא יותר אינדיבידואליסטית, במובן הזה של לאינדיבידואליזם, בזהות של אדם יש איזושהי יומרה, בזה שאני אומר, אני בוחר את הזהות שלי, זאת אומרת, אני מעמיד את עצמי במעמד טיפה יותר גבוה ממישהו שהוא קהילתני, שהוא אומר, תשמע, הזהות שלי זה דברים שכבר מישהו בחר בשבילי, זה הקהילה שלי, יש פה איזושהי יותר עמדה אולי טיפה יותר צנועה, אבל יותר קולקטיביסטית, אז לדעתך זה נכון לומר שהימין יותר קולקטיביסטי והשמאל יותר אינדיבידואליסטי?
באמת יש כאן סוג של סתירה. מצד אחד, השמאל מסתכל על עצמו והיה רוצה לראות את עצמו כמאוד אינדיבידואליסטי, מאוד מפרק מסגרות, המסגרות המשפחתיות, הקהילתיות, של המסורת, של חוקי הנימוס, של חוקי הדת, של סמכות של רבנים או של כמרים או של כל אחד והתרבות שבאו נולד. ולתת לאדם את החופש למחור, את החופש לכתוב את סיפור חייו בלי מגבלות חיצוניות ובלי הכתבות מלמעלה. והימין יותר אומר, מה לעשות? לא אתה לקהילה מסוימת, לא אתה למשפחה מסוימת, אז אתה עכשיו יהודי ותתמודד עם מה שיש, תפתח את סיפור חייך באופן מאוד מאוד מוגבל, בספקטרום מאוד צר של להיות רב או להיות סנדלר, אלה הבחירות שלך, אבל להיות לא יהודי זה בלתי אפשרי. זה יכול להיות כופר, אבל זה לא כדאי ולא מומלץ ולא יהיה לך עולם הבא, בפי השקפה היהודי. אז הייתי מצפה שבאמת ההשקפה הימנית תהיה מאוד קולקטיביסטית. ומשום מה אנחנו רואים במציאות של הפוליטיקה, אנחנו רואים שהשמאל הוא דווקא קולקטיביסטי, הוא מדבר על, בלשונו של רוסו, האינטרס הכללי, האינטרס הציבורי, שני ביטויים מהמנה הסברתית של רוסו, ספר שהיה אחד המצעים החזקים של המהפכה הצרפתית. אנחנו רואים שהאידיאולוגיות שמגדירות את עצמן שמאל, שזה אחד הכלים לבדוק מי רואה את עצמו בתור שמאל, הוא כנראה גם נוטה שמאלה באיזשהו אופן, לכיוון ההשקפה הלא גדורה. ההשקפות עליהן השקפות קולקטיביסטיות. כולנו מסכימים על זה שהקומוניזם היא השקפה שמאלית או לא גדורה. יש ויכוח עתיק יומין בעולם האקדמיה ובעולם ההגות לגבי האם הנאציזם היא השקפת שמאל או השקפת ימין. כי מצד אחד הנאציזם הוא נציונל סוציאליסטי, כלומר סוציאליזם לאומני או סוציאליזם לאומי. המילה לאומנות היא מילה מומצאת. הגדרה שלה זה לאומיות קיצונית. אז הנאציזם, אם הוא סוציאליזם לאומי, יש לו הרבה מאפיינים שדומים לסוציאל דמוקרטיה. גם הסוציאל דמוקרטיה היא סוציאליזם לאומי. סוציאליזם לא אוניברסלי כזה כמו הקומוניזם, אלא סוציאליזם שהוא קשור דווקא למדינה אחת, ומי שמעבר לגבול לא יקבל את אותן הטבות. אז לגישה שתיארתי עכשיו, באמת הנאציזם הוא קשור דווקא לשמאל. לשמאל שרואה בתכנון מלמעלה הדבר הרצוי, שמאמין בתבונה, שמאמין בזה שניתן לשפר את החברה על ידי הנדסה חברתית. והגישה השנייה אומרת לא. ברגע שהגישה היא גישה לאומית, ברגע שיש לה דגשה מאוד חזקה לצד הלאומי שלה, אז היא לא יכולה להיות השקפה של השמאל, כי השמאל הוא אוניברסלי במהותו, כי הרציונל והחשיבה היא דבר רציונלי שניתן לכל בני אדם, וניתן גם להסביר למישהו בהאיטי, מדוע המוסר הוא מוסר אוניברסלי שצודק בכל מצב, והוא לא צריך דווקא להתבסס על התרבות שלי.
וגם הלאומיות בפני עצמה היא קולקטיביסטית. זאת אומרת, כל אידאה לאומית, אתה בעצם אומר, יש לך איזו זיקה לאנשים אחרים, ויש לך איזושהי מחויבות אליהם, מחוץ לגבולות שלך. אז זה נשמע שהחלוקה הזאת מאוד, נראה שהיא לא מאוד מוצלחת, שמאוד, אני יכול למצוא די בקלות דוגמאות שלא מתיישבות פה ולא מתיישבות פה, ואני קצת מבולבל, אומר את האמת.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. בעצם ההשקפה השמאלית היא קצת דומה להשקפה היהודית לגבי ביאת המשיח. כל עוד המשיח לא בא, אז אנחנו מחויבים לכל חוקי התורה, גם לאלה שקשה לנו להקשיב להם, וגם לאלה שאנחנו לא מספיק מבינים. וכל עוד המשיח לא בא, טבע האדם הוא רע בנעוריו. או טבע האדם הוא אדם, עם תאוות, רצונות, יצר רע וכו'. אבל ברגע שהמשיח יבוא, אז הדברים האלה יתבטלו. פתאום זאב וכבש יחיו ביחד באשלה סבבה, באותה מערה, באותו שדה, ולא יצטרכו לאכול אחד את השני, ולא יהיה ביניהם מאבק ויריבות. אז איך ניתן להגדיר את השקפה היהודית? האם היא השקפה גדורה או לא גדורה? אז אפשר לומר כזה דבר. כל עוד אנחנו בעולם הזה, בעולם שלפני ביאת המשיח, השקפה היהודית היא השקפה גדורה, השקפה שמדברת על אדם הוא אדם, ואדם הוא לא מלאך. אבל בימות המשיח, כשהמשיח יבוא ויעשה כאן ניסים ונפלאות, ואולי גם יפעל פעולתו על טבע האדם וטבע העולם, אז ההשקפה היהודית פתאום הופכת להיות השקפה לא גדורה. כך גם לגבי מרקס. מרקס תיאר את המצב בזמנו, בקפיטל, כמציאות נצלנית, מציאות בעתית, מציאות של תאווה ורצון לממון, כל הדברים האלה שהם מאוד מאוד גדורים. אבל הוא אמר, ברגע שאנחנו נעצב את החברה, כפי שאנחנו רואים אותה במניפסט או בקפיטל, אז ישתנה טבע האדם בעקבות החינוך מחדש, ואנחנו נגיע למציאות אוטופית, מציאות שכל אחד לפי צורכו, וכל אחד לפי יכולתו. כלומר, כל אחד יתרום לחברה כמה שהוא יכול, והוא ייקח רק מה שהוא צריך. גם אם הוא מגיע כרגע לחנות ואין מחירים, הוא ייקח רק חלב אחד, למרות שהוא היה אולי, הוא רוצה לקחת 2, כי בא לו עכשיו לעשות מקלחת בחלב.
זאת אומרת, יש באידיאולוגיה של מרקס, הייתי אומר, מין הנאיביות, זאת אומרת, מאוד הוא מסתמך על זה שאנשים ידאגו מתוך החובה, לחוות הפועלים, מתוך החובה לשאר אנשים, הם ידאגו לא להשתמש ביותר מדי משאבים, והוא לא משתמש, נגיד, משל בקפיטליזם, שהוא משתמש
מחירים כתמריץ, לא...
כתמריץ, בדיוק.
עכשיו, אז הבלבול שלך הוא בצדק, כי הרבה אידיאולוגיות, מתקשות להיות קוהרנטיות. כי מצד אחד יש את העולם שבו הם חיים, שבו הם חיות, אותן אידיאולוגיות. והעולם הזה הוא עולם לי נראה, הדעה האישית שלי, שהוא יותר דומה לעולם שאדם סמית תיאר, שאדם יום לפני ניתוח, גם אם הוא לא ניתוח קשה, הוא מתהפך בלילה, וקשה לו מאוד להירדם. אבל אם הוא שומע שיש איזו מלחמה רחוקה בדרפור או בסוריה, הוא ישן די טוב. ואז כשאתה בא ומנסה שיהיה לך קצת תקווה בחיים, שיהיה לך קצת מעוף, שיהיה איזשהו פרוגרס, פרוגרס בהיסטוריה, פרוגרס בטבע האדם, מתי ייגמר כל הסבל הזה? מתי יהיה לכל הבעיות האלה פתרון? אז אתה מנסה לבוא וליישב את המציאות שבה אתה חי, שבה אתה לא נרדם לפני ניתוח אישי שלך, אבל אתה כן נרדם בזמן שיש מלחמה בסוריה, שאלפי או עשרות אלפי אנשים נאנסים, נרצחים ומומתים לפעמים בגז, ויש לך איזשהו קושי מאוד גדול. וזה יוצר חוסר קוהרנטיות לגבי העולם עכשיו, ולגבי איך הייתי רוצה שהעולם ייראה. בין המצוי לרצוי.
אני רוצה שנעבור עכשיו לגבי תפיסה של ביטחון. ההבדל בין ימין ושמאל, זאת אומרת, שאני חושב שזה בכל העולם, שימין הוא הרבה יותר ניצי, הוא הרבה יותר רואה שחורות, מפחד מקטסטרופות, ולכן הוא הרבה יותר מתגונן, והשמאל באופן כללי נתפס כיותר מישהו שצד מאוד פשרני, שמנסה להשיג איזושהי הסכמה, איזשהו שלום, כמו שציינת מקודם, כל מי שבעד איזושהי פשרה נתפס אוטומטית כשמאל, למרות שיש גם הרבה בימין, שאני חושב שכל מי שבימין והוא יש לו איזשהו פרגמטיזם מינימלי, כן מנסה להגיע לאיזושהי פשרה. מאוד נדיר, פחות ממה שאני שומע בשיח הפוליטי בישראל, בעתיד השטחים, מישהו שלא מציע איזושהי פשרה מסוימת מהאידיאל שלו. אז זה תמיד עניין אותי, בעצם למה ימין הרבה יותר תוקפני, או הרבה יותר ניצי מהשמאל בסוגיות האלה.
טוב, אז באמת כמו שהבטחנו, נקשר הכל לטבע האדם, ככה גם פרופסור תומאס סואל עושה, בספרו אמון בין השקפות. ואם אנחנו מאמינים שטבע האדם הוא טוב מנעוריו, כמו שמאמינה השקפה הלא גדורה, אנחנו נחפש ונחפש ונחפש את הסיבה למלחמות, ואנחנו נהיה חייבים למצוא איזושהי סיבה למה יש מלחמות, למה יש כל הזמן סכסוכים, ומדוע הסכסוכים הם כל כך אלימים, ומתים בהם כל כך הרבה אנשים, וכמו שאנחנו אומרים בפוליטיקה הישראלית, מול עזה יש סבבים. למה זה יש סבבים? מתי נפתור את הבעיה הזו? ואילו הימין שאומר, לא, טבע אדם נולד לתוך איזושהי תרבות, והתרבות הזאת מעצבת הרבה מהזהות שלו, ומהשקפת העולם שלו, ומהשייכות שלו, מהצרכים האישיים שלו, כי פגיעה בגוף האומה, פגיעה בכבוד הלאומי, מוציאה הרבה פעמים אנשים למלחמה, לפני מלחמת העולם הראשונה. הרבה מאוד אידיאולוגים מרקסיסטיים, ניסו לחזות מה יקרה, אם תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה, אמרו לא תהיה מלחמה. למה? כי מדוע שפועל אנגלי ילחם נגד פועל גרמני? הרי אין להם שום אינטרס ללחם אחד בשני, הרי שניהם יש להם תנאי חיים מאוד דומים, וזהות מרקסיסטית מאוד דומה, ולמה שהם ילחמו אחד בשני? ואף על פי כן, כשמלחמת העולם הראשונה נפתחה, הם רצו ללשכות הגיוס ונלחמו אחד בשני, ובאמת המלחמה הייתה על בסיס לאומי, על בסיס של בריתות בינלאומיים שונים, אבל כל לאום באירופה שמר על הלאומיות שלו, שמר על האינטרסים הלאומיים שלו. עכשיו, בתוך העולם הזה שיחסים בינלאומיים של ביטחון, לא כדאי להסתכל דווקא על ישראל. שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, כשמישהו נמצא בתוך הקואליציה, אז הוא לא יגיד את האידיאולוגיה שלו באופן ברור, רהוט וקוהרנטי. כי הוא יהיה מחויב למשמעת הקואליציונית, הוא יהיה מחויב לזה שהוא עדיין נשאר בממשלה ולא מפרק אותה. ולכן גם הרבה יותר קל להגיע לבחירות אחרי קדנציה כלשהי באופוזיציה, מאשר אחרי קדנציות רצופות בקואליציה, שבה קשה להראות לציבור מדוע אתה שונה מחברך בקואליציה אחר. שניכם מימשתם את אותה אידיאולוגיה, אולי אתה הפעלת לחצים מימינה והוא הפעיל שמאלה, אבל קשה בתוך מבול הספינים לדעת מה מהלחצים הפעלת בשביל להראות לציבור שלך שאתה מפעיל לחצים, ומה מהלחצים הפעלת בגלל שאתה באמת מאמין בזה. אז ננסה לתאר את זה באופן יותר מופשט, שבעצם נעשה תפוס את טבע המלחמות וטבע היחסים הבינלאומיים. נתחיל במקיאוולי, בגישה הגדורה, הגישה הריאליסטית שדיברנו עליה גם בפרק הראשון. מקיאוולי מדבר על מדינות, והוא מדבר על זה בספרו הנסיך. הוא אומר כך, ואני מצטט, רואים שכאשר הרבו נסיכים להגות במנעמי החיים יותר מאשר בעניינים צבאיים, הם איבדו את מדינתם. שאם אינך חמוש, אתה נעשה בזוי, וזה אחד מאותם קלונות של השיח חייב להישמר בהם. מקיבלי בעצם מדבר על כבוד לאומי, על המחויבות שלך להיות מאוד חזק, לשמור על הרתעה, לשמור על צבא מתפקד, צבא שמסוגל ללחם ביום פקודה. ולעומת זאת, ראש ממשלת ישראל אולמרט אמר ביוני 2005, אמירה שדי משקפת את השקפה הלא גדורה, אחר כך מפרט את ה... בכל זאת, אולמרט הוא לא האידיאולוג הכי גדול, הוא היה ראש ממשלה, בחירי הליכוד ואחר כך קדימה, אבל אמר אמירה שמתיישבת עם המיאוס ממלחמות. נמאס לנו ממלחמות, נמאס לנו להיות אמיצים, נמאס לנו לנצח, נמאס לנו להביס את אויבינו. אנחנו רוצים לחיות בסביבת יחסים שונה לחלוטין עם שכננו. ואני מאמין שהדבר אינו בלתי אפשרי. השקפה לגדורה מאמינה שניתן למנוע מלחמות באמצעות האסטרטגיה הבאה, בעצם שילוב של מספר צעדים שמאוד מתאימה להשקפה שלהם לגבי טבע האדם. אם טבע האדם הוא טוב מנעוריו, אז מלחמה נובעת באופן כללי, אפשר לומר, מאיזשהי סוג של אי-הבנה. זאת אומרת, כיוון שיש איזו אי-הבנה או אינטרסים שלא לגמרי יושבו, בעצם האינטרסים הם אמורים להיות חופפים כי טבע האדם הוא טוב. אז הדבר הראשון יהיה מתן יותר השפעה לאנשי רוח ואינטלקטואלים. אנחנו רואים שבכל העולם אינטלקטואלים, רוב רובם של האינטלקטואלים תומכים במדיניות פשרנית, מדיניות יונית, מדיניות אופטימית, הם אוניברסליים, יודעים לדבר זה עם זה, אנשי הרוח מרחבי העולם, ולהגיע אותם להסכמות.
זה גם מעניין שאנחנו נדבר על זה, למה אנשי האקדמיה והרוח נוטים שמאלה בכל מקום בעולם, שזה אני חושב נשמור לסוף הפרק.
כן. הדבר השני, שהאסטרטגיה השנייה של הגישה הלא גדורה, תהיה קיום קפה תקשורת ישירים בין האויבים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הטלפון האדום שהיה בין מוסקבה לוושינגטון, זה בעצם חלק מהשקפה הלא גדורה, שאומרת, ברגע שהם יוכלו לדבר באופן ישיר, והם לא יוזנו על ידי מידע מהתקשורת, מידע מהמודיעין, מידע מעיתונות, הם יוכלו לפתור את המחלוקות ביניהם, יוכלו להעביר מסר באופן ישיר, אני לא רוצה באמת לתקוף את מיאמי לידי טילים מקובה, אני מעוניין דווקא סתם להפעיל לחץ כדי שהפלוטיביירו ירד מהגב שלי כי הם רוצים להדיח אותי ובעצם יש פה איזה אי-הבנה מצערת.
אני חושב שכדאי שתסביר את הרפרנס למאזינים שפחות מכירים את משבר קובה.
אז זה היה משבר טילים בין ברית המועצות וגרורתה קובה לבין ארצות הברית. כידוע ארצות הברית, כמו שדיברנו כבר בפרק הקודם, זכתה להיות מוגנת מאוד עם גבולות טבעיים מאוד 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 אדירים שלא ניתן כמעט לפלוש לארצות הברית בשום דרך, כי הגבול היבשתי היחידי שלה היא מדינה אחת שוחרת שלום ומדינה אחת מאוד ענייה וחלשה, קנדה ומקסיקו בהתאמה, והמדינה הכי קרובה שהייתה קומוניסטית היא קובה, וקובה בעצם אפשרה למנהיגי ברית המועצות להציב בה טילים גרעיניים שיוכלו להיות משוגרים משם לכל מקום בחוף המזרחי של ארצות הברית. והדבר היווה איום גדול. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על המשבר הזה ונשאל את זה איך הוא יכול להיפטר, בלי לדעת איך הוא נפטר בפועל, אז אנחנו נראה שהגישה הלא גדורה תגיד, בואו תדברו, תבינו למה בכלל הטילים האלה הוצבו, אולי ארצות הברית יהיה אשמה. אתם הצבתם טילים בפולין, או טילים בזמנו במערב גרמניה. ובגלל שאתם הצבתם טילים במערב גרמניה שמגיעים עד מוסקבה, אז הם היו חייבים לבוא ולהתעצם מחדש כדי לא לצאת, כמו שמקיאוולי אומר, בזויים. ואילו הגישה הימנית אומרת, אם הם בכלל הציבו טילים בקובה, זה כנראה שהם לא מספיק מבינים מה עוצמת הכוח האמריקאי, והאמריקאים צריכים עכשיו להראות עוד יותר בעוד כל מיני זירות ברחבי העולם, כמה הם חזקים וכמה הם יכולים וכמה הם ססים לקרב, וברגע שהם יראו את זה, הם כמובן יקפלו את הטילים שלהם וילכו ויוציאו אותם מתוך מקובה. וטוב, קנדי, שהיה נשיא מהשמאל, טיפל במשבר הזה באופן של איום, באופן מאוד, מאוד תקיף. ואני לא אומר כאן מי צודק, אבל אני מציע שנחזור חזרה לאסטרטגיות השונות. איך השמאל היה מטפל, או מטפל, בעימותים בינלאומיים ואיך הימין. הצד השלישי שהשקפה לא גדורה, השמאל, היה מציע לעשות, זה מיתון הרטוריקה המלחמתית. זאת אומרת, ברגע שיש איזשהו מלחמה, ישר ניכנס בהם, צריך עכשיו לכבוש את עזה, או כל מיני כאילו המלצות על צעדים מאוד מאוד גדולים, דברים שרובנו יודעים שהם לאו דווקא הצעד הראשון שסביר שיקרה.
כמו שראיתי לאחרונה פוסטר של עוצמה יהודית, שהם אמרו, הם שחקו על זה לא הפסקת אש, אש ללא הפסקה.
כן. אז זה רטוריקה אולטרה מלחמתית, אולטרה השקפה גדורה, שמאמינה בהרתעה. צד הרביעי של הגישה הלא גדורה, אומר לרסן את התעשייה הצבאית והבריתות הצבאיות. זאת אומרת, מראש לא לחתום על הסכמים שבהם אם מדינה אחת מותקפת, השנייה חייבת לעזור לה להצטרף אליה למלחמה כנגד התוקפן. מראש להזרים פחות כסף לתעשיות הצבאיות, ללוקיד מרטין, לתעשייה הצבאית להבדיל, לתעשייה האווירית להבדיל, עם ועד העובדים האמתני שלה, ומראש ברגע שיש לך פחות כלי מלחמה, אז יש לך פחות יכולת. יש לך פחות יכולת, יש לך פחות רצון להילחם. ברגע שהאויב שלך רואה שאתה מפריט את התעשייה הצבאית שלך ונותן לה פחות משאבים, הוא מבין שפניך לא למלחמה, וגם הוא יכול להפחית את ההשקעה שלו בתעשייה צבאית. ולהפך, לפי הגישה הלא גדורה, אם אתם תשקיעו הרבה בתעשייה צבאית, האויב שלכם יהיה חייב יותר סמבי מרוץ חמוש, כמו שראינו במלחמה הקרה. ולאן כל זה הוביל אותנו? לשפוך מיליונים על מיליארדים על מיליארדים, על נשקים שהם מיותרים, שאף אחד לא צריך אותם, אף מדינה לא צריכה מאוד פצצות אטום שפורסות ברחבי העולם. אם ארצות הברית לא הייתה מראש מייצרת פצצות אטום, כל זה היה נמנע, לא היה הולך, הם לא היו הולכים למרוץ חמוש כל כך מסיבי.
זה נראה שהם נקלעו, לא נעריך על זה יותר מדי, כי זה צריך פרק בפני עצמו, אבל שהם נקלעו, מה שנקרא בתורת המשחקים, לאי שוויון נאש, שבעצם כל צד רואה שהצד השני מתעצם, והוא לא יכול להיות בעמדה נחותה, אז הוא גם חייב להתעצם. ואז אנחנו נקננו למין מלכודת, או בשפה העממית, שכל אחד צריך בעצם להשקיע הרבה משאבים למשהו שלשני הצדים מלכתחילה היה עדיף אם הם לא היו משקיעים בו, כל עוד כמובן גם הצד השני לא היה משקיע בו.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. כן, מאוד דומה גם לדילמת האסיר שכולנו מכירים. הצד החמישי זה החלשת הפטריוטיות והלאומיות. זאת אומרת, אם יש בחירה בין לחנך ללאומיות, לחנך לאהבת המולדת, לחנך לשיר את האמיון בבוקר ולהצדיע לדגל ולהישבע אמונים לדגל, אז עדיף שלא לעשות את זה. כי ברגע שאנשים יהיו מאוד לאומיים, כל פגיעה באיזשהו כבוד לאומי, ישר יגרום להם לרצות לצאת למלחמה. והצד השישי, מסע ומתן עם יריבים על מחלוקות פוטנציאליות. זאת אומרת, גם אם עוד אין איזושהי מחלוקת צבאית או איזשהו סכסוך צבאי שחם וצבא מגויס, עוד לפני זה, תראה אם יש לך סכסוך או ניגוד אינטרסים, תדבר איתו, תגיעו להסכם מראש, ואז הכל יכול להיפטר, הצד הטוב ביותר. השקפה הגדורה, הימין בעצם מאמין כמעט בהכל ההפך. הצד הראשון שהוא מציע זה להגדיל את עלות המלחמה לתוקפן באמצעות כוננות צבאית מוגברת ובריתות צבאיות. זאת אומרת, אני לא אגיב במידתיות. אם אתה תתקוף אותי, אני אתן לך תגובה אחת אפיים של ממנו לא תקום, או שכן תקום, אבל אין תגובה מדינתית, מידתית. לא על כל טיל נהנים בטיל, או לא על כל טיל נהנים בטיל על דיונה, אלא תגובה מאוד חזקה, מאוד לא פרופורציונלית ומאוד מפחידה. וברגע שקוראים לך דברים מפחידים, אתה דואג שהשלטר של שיגור הרקטה תהיה שלטר שלא משתמשים בו כמעט אף פעם, אולי בכלל לא משתמשים בו, כי אתה יודע שהצד התוקפן, שהצד השני, עלול לתת לך מכה חזקה מדי.
אבל אז הצד השני לא יכול להתרגל לסטנדרט החדש, ואז כבר זה לא יהיה מרתיע כמו שזה הרתיע פעם?
אני מציע להסתכל על העולם הקיים, פחות לדבר אידיאולוגיות, תראות מה באמת עובד. כלומר, מי המדינות ניצחו במלחמה או שהשיגו את האינטרסים שהם רצו ביחסים בינלאומיים. הגישה הריאליסטית אומרת שזה השקפה, הגדורה היא השקפה שמצליחה להביא את האינטרסים שלה הכי טוב לידי מימוש. האיחוד האירופי שמעוניין להיות איזשהו מגדלור של ערכים, של זכויות, של דוגמה אישית שממנה כולם ילמדו, רואה שכבר אין לו כמעט יכולת להשפיע בעולם, מעבר לעשות כנסים אקדמיים ולהזמין הרבה אנשים לשמוע את האמת מפי האורקל. לא ממש מסוגלים
להשפיע. אבל הכלכלה, אני לא טועה, השלישית הכי גדולה בעולם. אפילו מדינה גדולה כמו אנגליה לא מצליחה להתנתק מהם, בגלל הסכמים שהם רוצים, הסכמים כלכליים שיתופים שהם עדיין רוצים להיות חלק מהם. אתה לא חושב שהם עדיין בעלי עוצמה עולמית מאוד גדולה?
אם הם ירצו לפעול בחלק אחר של העולם, שעליו הם לא מטילים רגולציה, כי הוא חלק מהם, נגיד לנסות למנוע משליט קוריאה הצפונית, להתחמש בנשק גרעיני, או להתפרק מהנשק הגרעיני, שכבר יש להם יראו שהיכולת שלהם על ידי כנסים של אקדמיים היא יחסית מוגבלת. לעומת זאת, ראינו שמאז שטראמפ עלה לשלטון, פתאום אותו קים ג'ונג און מוכן להיפגש, פתאום הוא מוכן לדון בזה בכלל, פתאום הוא מוכן לעשות כמה פיצוצים בערים בשביל להראות שהוא השמיד מתקנים. למה הוא עשה את זה? בגלל שטראמפ הוא כזה בחור חביב ונוח לבריאות? אולי. ואולי בגלל שטראמפ נוקט בשיטה של ההשקפה הגדורה. השקפה שמראה כמה כוח יש לך, מראה שריר גדול, ואז גם לא צריך להשתמש בו. טראמפ כמעט לא הפעיל כוחות ברחבי העולם ולא פרס כוחות חדשים.
אפילו להפך, הוא הוציא את הכוחות האמריקאים מסוריה.
כן, זהו, אז, אבל הוא אמר, לא להתעסק, הוא אמר שהוא לא מוכן לפשרות בנושא.
הוא אמר, we will hit you with fire and fury.
כן.
ראיתי איזה ניתוח ביוטיוב, קצת לא קשור, אבל שמדברים על זה שקים ג'ונג און וטראמפ, האסטרטגיה שלהם זה נסת משוגעים בעיני אנשים, ויגידו, זה משוגע, זה אני לא מתעסק איתו, למרות שהם בסופו של דבר מאוד רציונליים, זאת אומרת, קים ג'ונג און הוא מפחיד את כולם עם הנשק הגרעיני שלו, אבל זה בעצם גם מה שמשמר לו את המשטר, פחד שהוא ישתמש בו. אבל זה כבר לפעם אחרת, יחסים בינלאומיים. אוקיי, בוא נמשיך.
הצעד השני באסטרטגיה של האישה הגדורה, השקפה הגדורה, אומר לעורר את הציבור למוכנות ללחם ולטפח את הלאומיות. זאת אומרת, דווקא להראות כמה שהציבור מוכן ללחם, דווקא לדבר עם הציבור על זה שהמלחמה דרושה ולגייס אותו למלחמה. ברגע שציבור מגויס למלחמה, לא מבחינה פיזית, אלא מבחינה רעיונית, שהוא מוכן להקריב את עצמו, אז אתה גם יכול להפעיל כוח צבאי. ברגע שהציבור לא רוצה להפעיל את עצמו ולא רוצה להתגייס ולא רוצה להקריב את חייו, אז למנהיגים לא נותר, אלא להימנע ממלחמות, להכניס את עצמם למסע ומתן מתוך עמדת חולשה, שאתה אומר, אני לא מתכוון ללחם, כי הציבור שלא מוכן ללחם, ולכן אני אמנע את המחלוקת מראש. טיפוח הלאומיות זה הצד השלישי, שבעצם הוא מאוד חשוב. אם אין לאנשים תודעה לאומית, ואם סתם אזרחי העולם, אז למה שהם ילחמו? אנחנו ראינו את הדבר די דומה, בלשונו של ראש הממשלה מנוח יצחק רבין, זכרונו לברכה, שהוא אמר לפני הסכם אוסלו שהוא לא חושב שהציבור בישראל יהיה מוכן למלחמה נוספת, לא יהיה מוכן לעבדות שכרוכות במלחמה נוספת, לא יהיה מוכן להתגייס, שיש את זה משהו שנחלש בציבור הישראלי, והוא אמר, אנחנו יודעים שבמלחמה הבאה נפסיד ולכן נמנע את המלחמה הבאה. וברגע שאין לך קלף מיקוח בשביל למנוע את המלחמה הבאה מתוך עוצמה, אז אתה מולד את המלחמה הבאה מתוך ויתורים. ואז את אותה מגמה, לדעתי, ערפת קלט כבר אז, וראה שהוא יכול להשיג מממשלות השמאל שמאמינות בזה שהמלחמה הבאה נפסיד בה, ויתורים כואבים.
זה גם מאוד מתקשר לי לאיזה נאום שראיתי את ביבי, זה סרטון לא מפורסם בפייסבוק, של ביבי מתעמת עם זהבה גלאון, והוא מסביר, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, והוא מסביר בכנסת, שהוא מסביר לה שהתפיסה שלו, ואני חושב שזה גם מאוד ברור למי שבאמת מכיר את האידיאולוגיה של נתניהו, אם הוא קרא נגיד את הספר שלו של שנות ה-70 על הטרור, שהוא באמת מאמין ששלום אפשר להשיג דרך עוצמה. זאת אומרת, דרך זה שהיריב שלך יבין שאתה חזק ומשתלם לו מבחינת תמריצית כלכלית לעשות איתך שלום, ולא דרך פשרנות יגיע שלום. אני חושב שזה גם מאוד חשוב להעביר, שזה לא שהימין לא רוצה שלום, הוא פשוט, האסטרטגיה שלו מאוד שונה ביחס לשמאל. אני לא חושב שיש מישהו שלא רוצה שלום, אלא אם כן זה איזה מישהו שהוא, לא יודע, בתעשיית נשק או משהו כזה, שיש לו איזה תמריץ כלכלי למלחמה.
נכון. אני באמת חושב שברמה של יחסים בינלאומיים, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, מחזיק בהשקפה גדורה או משהו מאוד דומה לה. שוב, אין אף אחד שהוא לגמרי קוהרנטי בהשקפה הגדורה או בהשקפה לא גדורה לגבי כל הסוגיות, כי אף אחד הוא לא אזרח העולם. אף אחד גם לא נוהג להתעלם מהמציאות במדינה שלו בכלל, באופן חד וחלק. ככה שלא ניתן להגיד שמישהו הוא רק בהשקפה גדורה או בהשקפה לא גדורה. הצעד הרביעי זה דווקא במקום למתן את הרטוריקה, זה לדאוג לכך שהריב יכיר בעוצמה של הצד שלי. זאת אומרת, אם אני עושה עכשיו תרגיל צבאי גדול עם 50 מטוסים והפצצה של 40 טון, אז אני אעשה את זה קרוב לגבול, אני אעשה את זה באופן כזה שהיריב שלי יראה שאני משתמש בעוצמה צבאית ומפעיל אותה ויודע להפעיל אותה, ואולי אפילו אני אדאג שיודלף על ידי כל מיני חיילים בדרגים הנמוכים, כי הרי עוקבים אחריהם ברשתות החברתיות, שלא היה 40 מטוסים, היה 400 מטוסים. ומי יעשה להתעסק עם מישהו שיש לו כל כך הרבה מטוסים? וגם בגלל שאתה לא אומר את זה באופן גלוי, אז היריב חושב שזה ידיעה אותנטית, שזה ממש אמיתי, שיש לי כל כך הרבה מטוסים ושהשקעתי כל כך הרבה משאבים בתרגילים האלה. ממשלת ישראל עשתה את אותו דבר בימי אובמה. עשתה תרגיל משותף עם מספר מדינות באירופה, להפצצה לטווח רחוק בעזרת מטוסי ה-F-16 ו-F-15i, מין טיסה מאוד ארוכה, אם אני זוכר נכון, עד גבול איטליה, ודאגה לפרסם את זה שהיא מתכוננת להפצצה באיראן ומאמנת את הטייסים, ועשתה גם איזה תמרון שם ליד איטליה. זה רחוק בערך כמו איראן. והמסר היה ברור. המסר היה, אנחנו מוכנים לתקוף באיראן כבר מחר בוקר. שזה קצת מנוגד לאחד מהכללים הבסיסיים שאנחנו מכירים באסטרטגיה, שזה אלמנט ההפתעה במלחמה. במלחמה מאוד חשוב להפתיע. לא להראות כמה אתה חזק וכמה אתה עומד לתקוף מחר בשעה 7 בבוקר.
זה כמו סן צו, שהוא אמר באמנות המלחמה, כשאתה חזק תראה חלש, וכשאתה חלש תראה חזק.
אם אתה רוצה להילחם. אבל אם אתה רוצה לא להילחם, אז באמת כדאי שתראה מאוד 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 חזק. כי אז אתה מונע את האימות, אם אתה רוצה למנוע אימות. כדאי שתראה חזק, אם אתה רוצה להתאמת, תראה חדש, תחכה שיתקפו אותך, ותעשה איזה תמרון מפתיע שגרום להם ליפול.
אבל אין פה איזושהי סתירה, זאת אומרת, אם אתה נראה חזק, לצורך העניין, אתה ממש בהשקפה הגדורה, ואתה עושה את כל האימונים, ואתה מראה נגיד סתם דוגמה לאיראן, כמה אתה חזק, איזה כוח צבאי יש לך. זה לא, א', גם מאבד את אלמנט ההפתעה, כמו שאמרת, אבל ב', זה יכניס גם את איראן ליותר כוננות, ואז אתה באופן פרדוקסלי עלול להיכנס למלחמה, שזה מה שאתה ניסית למנוע מלכתחילה.
נכון. דוגמה טובה למדוע מה שאמרת כרגע הוא לאו דווקא קורה במציאות, היא מלחמת הכוכבים בתקופת רייגן וטאצ'ר. בעצם הם פיתחו טכנולוגיה או פרסמו שהם מתכוונים לפתח טכנולוגיה של השמדה של כל מיני מתקנים באמצעות קרני לייזר מהירח או מלוויינים כאלה ואחרים. ברית המועצות שמעה על זה, היא הבינה שזה הסוף לכל תוכנית הגרעין שלה, כי אפשר בכל רגע נתון להפציץ את כל מתקני הגרעין של ברית המועצות, ולכן מי שבעצם ניצחה במלחמה הקרה היא ארצות הברית, כי לרוסיה אין יכולת טכנולוגיה מקבילה. והרוסים נכנסו להיסטריה מהצד הזה של לפתח את כל הטכנולוגיות האלה, והשקיעו באמת משאבים ניכרים לפתח טכנולוגיה דומה. יש מי שאומר בתחומי היחסים הבינלאומיים שההשקעה המקבילה של טכנולוגיית חלל שכזאת על ידי ברית המועצות בשילוב הכלכלה המקרטעת שלהם מלכתחילה היה מה שהוביל להתפרקות של ברית המועצות. כלומר, היית מצפה שהעלאת המדרגה על ידי תאצ'ר ורייגן ופיתוח מלחמת הכוכבים תהיה משהו שדווקא יגרום להתעצמות מקבילה אצל רוסיה. אבל אם אין כלכלה שיכולה לתמוך בכזה דבר, וטכנולוגיה שיכולה לתמוך בכזה דבר, כי כל הטכנולוגיה מתוכננת מלמעלה, וכל הכלכלה מתוכננת מלמעלה, ואין מספיק שפע, אז צד אחד נדון לנצח, וצד אחד נדון להפסיד. המרוץ מתישהו נגמר. הצד החמישי של ההשקפה הגדורה, זה לא להיכל לשחתנות במסגרת מסע ומתן, ולהיות במסע ומתן רק כשאני הצד המנצח. הצד המרתיע יותר. זאת אומרת, אם אתה נכנס למסע ומתן ואתה מראה שאתה מוכן לוויתורים כואבים, הוויתורים האלה לקחו ממך. כל ההצהרות האלה לפני כניסה למסע ומתן, לשיטת ההשקפה הגדורה, שאני מוכן לוותר ואני מוכן מחוות עוד לפני שהמסע ומתן מתחיל, המסע ומתן לא מתחיל ככה. המסע ומתן מתחיל שכל אחד עומד באיזשהו צד,
עושה פוזה.
עושה פוזה שהוא בשלל לא מוכן להתגמש, הוא אולי מדבר עם המגשר שיש פה איזה מקום לפשרה בקצה של הקצה, של איזה פרומיל. ובסופו של דבר, ככל שהמסע ומתן מתקדם, מגיעים, כל צד מגיע לוויתור טיפה יותר כואב. אבל מראש להגיד מה תמונת ניצחון שלך, ושהיא תמונת ניצחון שכרוכה בהרבה ויתורים, אז זאת תמונת התחלה של המסע ומתן, זאת לא תמונת סוף של המסע ומתן. והוויתורים שידרשו לך, הוויתורים הרבה יותר גדולים ממה שחשבת שתרצה לתת בהתחלה.
אבל אני אגיד לך מה כן, אני אף פעם לא הבנתי בגישה הזאת, שזה מאוד פוגע באמינות שלך. אם אתה, לצורך העניין, מדינה שאומרת, אני לא עושה מסע ומתן עם טרוריסטים, אוקיי? ואתה בסופו של דבר כן עושה מסע ומתן עם טרוריסטים, זה כל כך פוגע באמינות שלך, שבעתיד הטרוריסטים, אנשים לא יפחדו, כן? זה נותן להם תמריץ, אתם סתם לובחים מאוד חזק, אבל הם לא נושכים.
זה באמת בעיה מאוד גדולה, שהאינטרסים הלאומיים מתנגשים עם הרגש. כלומר, אם הציבור לא מוכן כרגע לאבד 40 בני ערובה עם פנים ושם וסיפור חיים, והתקשורת לא מפסיקה לקרוא לנו את הלב מהסיפורים הכואבים על המשפחות שיובדו, אם ננסה לתקוף את הטרוריסטים יחד עם צוות ימם או פצצה או לא משנה מה. אז המנהיגים שלנו, כיוון והם רוצים לבחר, והם לא יכולים ללכת נגד הציבור, הם יהיו מוכרחים לוותר במסע ומתן עם הטרוריסטים, ולהיכנס מראש ולהתחילה למסע ומתן עם הטרוריסטים. אבל אם הציבור יבין, שוב, לא צפוי שהוא יבין, כי הציבור הוא ציבור הוא ציבור, הוא לא גוף שאיתן לחנס לאיזושהי אידיאולוגיה מלמעלה, לפי השקפת עולמי. אם הציבור היה שותף להשקפה של המנהיגים, שבעצם עכשיו נשלם מחיר של 40 בני ערובה, אבל בעתיד יהיה פחות תמריץ לטרוריסטים לתקוף את המדינה שלנו, אז המנהיגים כמובן יכלו להיות מאוד עקביים עם הכלל שאומר שלא עושים מסע ומתן עם טרור. ארצות הברית במשך הרבה מאוד שנים, ויכול להיות שבאופן חלקי גם היום לא עושה מסע ומתן עם טרור באופן גלוי. אבל כולם יודעים שעושה מסע ומתן עם טרור באופן לא גלוי, מתחת השולחן ובהרחק מעיני התקשורת.
אבל זה כן פוגע בהרתעה שלך? זאת אומרת, ביכולת של
אני מציע שנחזור חדרה לשיח הכלכלי, השיח של תמריצים. ברגע שאתה נותן למישהו תמריץ לעשות מעשה, אז הוא יעשה את המעשה הזה. אם אתה נותן לטרוריסטים תמריץ לחטוף אנשים, אז הם יחטפו אנשים, כי הם יודעים שהם יוכלו לקבל שחרור של מחבלים מהכלא. ואם אתה משחרר אלפי מחבלים או מאות מחבלים בעסקאות שונות בשנות ה-80, אז אל תתפלא לזה שאחד האיומים המרכזיים הם כיום על הצבא, הוא איום החטיפה. ושבעסקת שליט, היינו מוכנים למחיר יותר גבוה ממה
עסקת ג'יבריל.
עסקת ג'יבריל הובילה לכל הדרדרות, ובעסקת שליט כבר ראינו שאנחנו מוכנים למחיר מאוד גבוה. אחד הצעדים היותר חיובים שבוצעו בהקשר של עסקת שליט, היה דרישה להחזיר את המחבלים האלה חזרה לכלא הישראלי, ברגע שהייתה התחממות בגזרת יחסים בין ישראל לבין חמאס, פלסטינאים, הרשות, והיא לא תצליח ב-100% בגלל שהם יודעים שבעסקה הבאה הם יצטרכו לשלם מחיר גבוה יותר. כלומר, ישראל בשביל לשחרר בעסקה הבאה יצטרך לשלם מחיר יותר גבוה מעסקת שליט, כי הפלסטינאים יודעים שאנחנו ניקח חלק מהמשוחררים אחר כך חזרה לחזקתנו. אז הם ידרשו מחיר גבוה יותר. מראש, אתה לא משלם בכסף קשה, בהתחייבות בלתי חוזרת. אלא בהתחייבות שברגע שתהיה התחממות שוב, אז נאסור חזרה את המחבלים ששוחררו. הצעד האחרון של הגישה הגדורה הוא בעצם לסמוך יותר על האינסטינקטים של הציבור הרחב ופחות של אינטלקטואלים או מומחים שונים. אנחנו רואים את זה גם בציבוריות הישראלית. כשיש כל פעם עימות מול עזה, הרבה מהציבור הישראלי אומר כן, להיכנס, לכבוש את עזה או לעשות צעדים בלתי הפיכים בעזה, או הציבור לא ממש יודע בדיוק מה הוא רוצה, אבל הוא אומר כן, צריך חזק יותר, ברור יותר, התקפי יותר, והמנהיגים, המומחים, האינטלקטואלים, חלק מהגורמים הפוליטיים בשמאל גם אומרים שלא, צריך לסיים את זה בהבנות, צריך להיעזר במצרים, צריך להיעזר בארצות הברית, לעשות איזשהו מסע ומתן.
וידה אזורית, חלק אומרים.
וידה אזורית, כן. והגישה הגדורה אומרת, בוא נסמוך יותר על הציבור, יותר על האינסטינקטים שלו, שהם אינסטינקטים יותר בריאים ויותר שורשיים.
טוב, נראה לי כדי שניגע עכשיו, בגלל מחסור בזמן, בנושא המסורת.
אוקיי, אז הגישה הגדורה, יחד עם זה שהיא מאמינה שטבע האדם הוא רע מנעורה, או טבע האדם הוא מוגבל, היא גם אומרת, מכיוון וטבע האדם הוא מוגבל, אז אין לנו אפשרות לבוא ובאמת ללמוד תגליות חדשות בתחום המוסר, או לבוא ולפתח מערכת מוסרית מאפס, כי האינטלקט האנושי הוא אינטלקט מאוד מוגבל. ומכיוון וכך, אנחנו לא יכולים לעצב חברה מאפס על ידי איזה שהם אינטלקטואלים הוגים או אנשי רוח. ואנחנו מסוגלים רק לשפר את הקיים במעט. ולא גישה הלא גדורה, הגישה הרבה יותר רציונלית, אומרת, לא. יש לנו אנשים שהם מאוד 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 משכילים, שהם מאוד נאורים, שהם יודעים לבטא את האמת בצורה מפורטת ובצורה מאוד אינטליגנטית. וראוי שאותם אנשים, אותם פילוסופים, אנשי רוח, סופרים ומדינאים, הם יעצבו לנו את מערכת המוסר כפי שהיא צריכה להיות, הם יעצבו לנו את החברה כמו שהיא צריכה להיות, הכלכלנים הם אלה שיגידו איך ראוי לעצב את הכלכלה, איך ראוי לתכנן את הכלכלה. הגישה הלא גדורה מאמינה בתכנון מרכזי מלמעלה.
זה מאוד מזכיר את גישתו של אפלטון, של מועצת החכמים, זאת אומרת, בגישה של היוונים באופן כללי, שהאמת נגלית לאיזה אחד מהאורקל, או אני יודע מה, מהאל, והוא זה שינהיג אותנו, המריטוקרטיה הזאת.
נכון. באמת מי שקרא את אפלטון מכיר את הגישה, וקרל פופר כתב באמצע המאה ה-20 ספר מאוד חשוב שבסס על הגישה של אפלטון ואחר כך של ההיסטוריציזם באופן כללי של מרקס ודומיו שנקרא חברה פתוחה ואויביה, בה הוא הזהיר קרל פופר מפני השתלטות של גורמים אינטלקטואליים מנותקים מן אריסטוקרטיה כזאת, שתוביל את החברה, ושזה בדיוק ההפך מחברה חופשית. חברה שבה יש אמת מוחלטת, היא חברה מאוד בעייתית מבחינת חופש הביטוי ומבחינת אחרות. כמובן הוא כתב על ספר שאב גרס מאוד, של מאות עמודים, שניגע בו בהסלמות אחרת. בהקשר של המסורת, יש לנו, חושב, איזושהי רתיעה הסתכלות מאוד מאוד מסורתית, מאוד מאוד שמרנית, שלא נותנת מקום לפרוגרס, שלא מציעה איזשהו אופק, איזושהי תקווה לאנושות. והגישה של ברק היא בעצם גישה שנתפסת, גישה מאוד שמרנית, מאוד שקופת על שמריה, אבל חשוב לזכור שברק דווקא הגיע מתוך המחנה הוויגי, המחנה דווקא הפחות שמרני בתוך החברה האנגלית, בזמן שקרתה מהפכה הצרפתית היו שתי סיעות מתחרות בפוליטיקה האנגלית, הוויגים והטורים.
כאילו הוויגרס באנגלית?
כן, הוויגרס. ודווקא הוויגים שהיו פחות שמרנים, הרפורמיסטים הגדולים, ברק היה אחד המנהיגים של אותה מפלגה. הוא בעצמו הוביל למספר רפורמות משמעותיות, הוא בעצמו ניהל הליך להדחתו של מושל הודו בזמנו, הייסטינגס, ואנחנו רואים שדווקא אדם שהוא מאוד מאוד רפורמטור, אומר את האמירה שתדע לשנות את מה שהיא צריכה לשנות, לא תוכל לשמר על מה שיש לה. וזה הוא כתב בספרו מחשבות על המהפכה בצרפת. לעומת זאת, הגישה הלא גדורה תרצה לבוא ולשנות ולעשות שינויים הכרחיים בעיניה, כל עוד אין הצדקה רציונלית להשאיר את המצב על כנו, ואנחנו רואים שמצב על כנו כפי שהוא כרגע, הוא מצב בעייתי. לדוגמה, בוא ניקח שוב את הסוגיה המאוד אקטואלית של משפחות להטאביות. אם שני אנשים אוהבים זה את זה, והם במקרה מאותו מין, וזאת המשיכה הטבעית שלהם, מדוע שלא נאפשר להם לאמץ? מי אנחנו שנחליט שאותה משפחה היא לא משפחה? מי אנחנו בכלל שנחליט מהי משפחה? הם מרגישים משפחה, הם רוצים להיות בזוגיות, הם רוצים להביא ילד לעולם. מדוע שאנחנו המקובעים, שמרנים, דתיים, יש מי שיקלל ויקרא גם פשיסטים, נמנע זאת מהם. ואם אין הצדקה, או אם בוויכוח האינטלקטואלי לא הצלחנו לשכנע שהמשפחה היא רק גבר ואישה עדיף נשואים, אז ראוי לשנות את המצב, וזו מה שתגיד הגישה לא גדורה. כל עוד אנחנו לא מצליחים למצוא איזושהי צדקה על המעשים שלנו, אז ראוי שלא נעשה אותם, וראוי שנשנה אותם.
טוב, נראה לי שעכשיו נסיים את הפרק, נחלק אותו לכמה חלקים, אני חושב ש... בפרקים הבאים נדבר על סוגיות נוספות, בין היתר דת, אי שוויון, אינטלקטואלים שאנחנו מכירים ועוד. אז תודה שהייתם איתנו עד עכשיו, ונתראה בפרק הבא.
שלום, תודה שהזנתם לפרק. אתם מוזמנים להירשם לערוץ הטלגרם שלנו ולערוץ היוטיוב החדש שפתחנו, וככה להיות איתנו בקשר. וחוץ מזה, אני ממש אשמח שתצטרפו כמנויים לפודקאסט. גם ככה תוכלו לתרום למיזם הזה שפתחתי באופן פרטי ללא עזרה וללא סיוע משום גוף, וגם תוכלו לקבל הרבה תכני פרימיום, כולל שיעור שבועי שאני מעביר על דמוקרטיה, כלכלה, אסטרטגיה ועוד, וגם תוכלו לעזור לי ולצוות המדהים להגדיל את הפעילות, לשפר את האיכות ולהשקיע הרבה יותר זמן בשבילכם. תודה רבה.